שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף סמך ד' במסכת יבמות. נתחיל במשנה בעמוד א' ונסיים בשורה הרביעית בדף הבא. השיעור היום יהיה 18 דקות. אחרי שלמדנו בדפים האחרונים על מצוות פרו ורבו, אומרת המשנה שזוג שהתחתן ועוברות 10 שנים ועדיין אין ילדים, הוא צריך לגרש אותה ולהתחתן עם אישה אחרת. בשביל שאולי ממנה כן יהיה לילדים, זה עיקר המשנה, יש עוד פרטים שנראה בהמשך, ואת הדיון לגבי זה בגמרא נחלק לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה ברייטה שחוזרת על הדין במשנה, אבל היא מוסיפה שתי נקודות. נקודה אחת זה שכשהוא מגרש אותה, הוא צריך לתת לה כתובה. ומה החידוש? כי לכאורה הוא יכל לומר לה, זה אשמתך שאין לנו ילדים, לא מגיע לך כתובה. לכן מחדש את הברייטה שאנחנו לא יודעים אשמת מי זה, אולי זה לא אשמתה, ולכן היא כן מקבלת כתובה. זו נקודה אחת, בהמשך נדבר על זה עוד. נקודה שנייה בברייטה זה שמביאה מקור לדין הזה של 10 שנים, היא לא קוראת לזה מקור, אלא רמז, וזה מאברהם אבינו, שכתוב בבראשית את זין, ושרי אשת אברהם, לא ילדה לו וכולי, ותומר שרה אל אברהם, הננה הצרני השם ילדת, בוא נעל שפחתי, אולי בנה ממנה, ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית, שפחתה מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם וכולי. ואנחנו רואים שמתי היא עשתה את זה? רק אחרי 10 שנים. אז הנה מקור שמחכים 10 שנים. זה המקור בברייתא, ועל המקור הזה נעיר שתי הערות. הערה אחת, בברייתא עצמה, נשים לב שאברהם ושרה לא היו נשואים רק 10 שנים, הם היו נשואים יותר. מה שקרה כאן זה שעברו 10 שנים, אז שהם הגיעו לארץ. אז מכאן לומדת הברייתא שהשנים שלפני הארץ לא נחשבו להם, כי זה שהם היו בחול יכול להיות שזו הייתה הסיבה לזה שהיא לא ילדה, לכן את זה לא מחשיבים. ומכאן מסיקה הברייתא שזה נכון לגבי סיבות נוספות, אם למשל אחד מבני הזוג חולה או חבוש בבית האסורים וזו הסיבה למה הם לא יכולים ללדת, אז את השנים האלו לא מחשיבים, אלא רק אחרי זה הם עברו 10 שנים רגילות שבהם לא ילדו, ולזה כבר אין סיבה, אז כנראה שככה זה יישאר, אז רק אז צריכים לגרש. זה דבר אחד. אגב, יש דיון מפרשים האם הסיבה הזאת של חול זה משהו מיוחד לאברהם, או שזה נכון גם לאחרים. בכל אופן, זו הערה אחת על המקור של אברהם. הערה שנייה על המקור זה ששואל רבה, רגע, אם אתה לומד מאברהם שמחכים 10 שנים, בוא תלמד מיצחק שאפשר לחכות אפילו 20 שנה, כי הרי יצחק התחתן עם רבקה כשהוא היה בן 40, והיא לא ילדה, וכתוב, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא, ויתר לו השם ותר רבקה אשתו, ומתי זה קרה? ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם, אז עברו 20 שנה עד שהם ילדו, למה יצחק לא גירש אותה אחרי 10 שנים? עונה רב נחמן, כי יצחק ידע שזה גם אשמתו, כי גם הוא היה עקר, ולכן במקרה כזה, אין טעם לגרש אותה. זו התשובה, ועם זה נשאר. אבל בסוגריים שואלת הגמרא, רגע, הרי בהמשך נראה שגם אברהם היה עקר, אז למה הוא כן לקח אישה נוספת אחרי 10 שנים? הרי זה בעצם אשמתו, מה זה יעזור אישה נוספת? עונה הגמרא, אתה צודק, גם אברהם היה עקר, וקרונית זה לא היה אמור לעזור, זה שהוא לקח אישה נוספת זה כי שרה ביקשה, אבל מעצם זה שהתורה כן מדגישה מקץ 10 שנים, לכאורה המילים אלו מיותרות, אלה הם באו ללמד שאומנם אצל אברהם הוא לא היה חייב לקחת אישה נוספת, אבל מכאן אפשר ללמוד שסתם אדם שלא יודעים שהוא עקר, הוא כן צריך אחרי 10 שנים לגרש ולקחת אישה. זה מה שלומדים מאברהם. מיצחק אי אפשר ללמוד, כי שם הפסוק לא מיותר. דורשים איזו דרשה של רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן על השנים שיעקב לא היה אצל אביו יצחק, שהוא הלך ללבן. ועד כאן הסעיף הראשון. ראינו את הברייתא שהוסיפה שתי נקודות. א', כשהוא מגרש אותה היא מקבלת כתובה, וב', שהמקור לזה זה מאברהם שלוקח את הגר 10 שנים אחרי שמגיעים לארץ, והערנו שתי הערות, שא', ישיבת חוץ לארץ לא נחשבת ל10 שנים, וב', הסברנו למה לומדים מאברהם ולא מיצחק. הסעיף השלישי זה סוג של מאמר מוזכר, וזה אם כבר דיברנו על ההכרות של האבות, נראה לגבי זה עוד שני דיונים. דיון ראשון זה 3 דרשות של רבי יצחק לגבי זה. דרשה ראשונה, מניין שגם יצחק היה עקר, הרי המילים בפסוק זה, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי עקרה היא, אז מניין שגם הוא היה עקר, אומר רבי יצחק, מזה שכתוב שהוא התפלל לנוכח אשתו. למה לא כתוב על אשתו? אלא הכוונה היא שהוא התפלל פיזית לנוכח אשתו, כלומר אם שניהם עמדו באותו חדר והתפללו זה מול זה, כשכל אחד מתפלל על העקרות של השני. אז מכאן ששניהם היו עקרים. עכשיו שואלת על זה הגמרא, רגע, אם שניהם היו עקרים ושניהם התפללו זה על זה, אז למה כתוב ויעתר לו? הרי אם שניהם התפללו צריך להיות כתוב ויעתר להם. עונה הגמרא, נכון, שניהם התפללו, אבל התפילה שלו הייתה יותר משמעותית, כי הוא צדיק בן צדיק, אז עיקר העיינות הייתה בזכות התפילה שלו. זו דרשה אחת של רבי יצחק. דבר שני של רבי יצחק זה שהוא שואל למה אבות היו עקרים, והוא עונה כי השם מתאבל לתפילתם. ודבר שלישי, מה זה המילה ויעתר? אומר רבי יצחק, זה מלשון כלי שנקרא אתר, כלומר כלשון שאיתו הופכים את התבואה, ככה גם התפילה מהפכת את מידותיו של השם מרוגז לרחמים, וזה היה הדיון הראשון, 3 דרשות של רבי יצחק. דיון שני, נחזור לאברהם ושרה, מה בדיוק הייתה הבעיה הרפואית שלהם? אז לגבי זה יש שתי דעות. רבי עמי אומר שהם שניהם היו טומטומים, כלומר כשהם נולדו, הם נולדו כשעבר מכוסה ואי אפשר עדיין לדעת אם הם בן או בת. בהמשך זה כמובן נפתח והם גילו מים, אבל בכל זאת, למרות שזה נפתח, זה עושה שהם לא יכולים ללדת, והוא מביא לזה מקור מישעיהו, הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה וכולי, ומהביטויים האלו חוצבתם ונוקרתם, מבין רבי עמי שהם היו טומטומים שהעבר היה מכוסה, רק אחרי זה העבר הגברי חוצה וחוצה, והעבר הנקבי נוקרתם, ניקב. זה רבי עמי. רב נחמן לא מתייחס לאברהם, אלו מסביר מה הייתה הבעיה של שרה, וזה שהיא הייתה איילונית, והוא מביא לזה מקור, ותהי שרה עקרה, אין לה ולד, והוא מסביר, לא שאין לה ילד, אלא אין לה בית ולד, כלומר בכלל לא היה לה רחם, זה היה הדיון השני, מה הייתה הבעיה הרפואית, ועד כאן הסעיף השני מאמר מוסגר לגבי העקרות של האבות. הסעיף השלישי זה בשורה השישית בעמוד ב', וזה מה הדין בימינו, ונאמר את זה בשלושה שלבים. שלב ראשון, אומרת הגמרא בימינו שתוחלת החיים כבר לא ארוכה, אי אפשר לחכות 10 שנים, זה המון זמן, צריכים להחמיר יותר, ולגרש אותה מוקדם יותר. מתי? אז רב יהודה ברידא רב שמואל בר שילת אומר בשם רב אחרי 2.5 שנים, רב אומר בשם רב נחמן אחרי 3 שנים. למה? אז 2.5 שנים זה בעצם 10 חודשים כפול 3, כי לוקח חודש להיכנס להיריון, ואז 9 חודשים של היריון, אז מחזור אחד של היריון זה מינימום 10 חודשים, נותנים לה 3 הזדמנויות כאלו, 10 חודשים כפול 3, זה 30 חודשים, 2.5 שנים, אם זה לא עזר, אז הוא מגרש אותה. לעומת זאת, רבא אומר 3 שנים, ולמה? בשביל שיעברו עליה 3 ראשי שנה, כי בראש השנה נגזר עליה אם היא תיכנס להיריון, אם עברו 3 שנים וזה לא עובד, אז הוא מגרש אותה. זה שלב ראשון שבימינו צריך להקדים את הגירושין. לעומת זאת, שלב שני, הגמרא דוחה את זה, ואומרת, לא נכון, גם בימינו מחכים 10 שנים. ולמה? כי נכון שתוחלת החיים התקצרה, אבל זה קרה עוד בימי התנך, בימי דוד, כמו שכתוב, ימי שנותינו בהם 70 שנה, והמשנה הרי נכתבה הרבה אחרי זה, ובכל זאת היא אמרה שמחכים 10 שנים, לכן גם בימינו לא צריך להקדים, ואפשר לחכות 10 שנים. זה שלב שני. שלב שלישי לא כתוב בגמרא, אבל נוסיף את זה, וזה שהמפרשים אומרים שבימינו גם לא קופים על 10 שנים, ואנשים נשארים עם הנשים שלהם גם אם הם לא יולדות, ובעזרת השם הרבה פעמים קורים ניסים גם אחרי 10 שנים וגם אחרי הרבה יותר מזה, ועד כאן הסעיף השלישי, מה הדין בימינו. הסעיף הרביעי זה בשורה הרחבה השנייה בעמוד ב', וכאן נשאלת השאלה, אשמת מי זה? אשמת האיש או אשמת האישה? כשהתשובה היא כמובן שאנחנו לא יודעים, ונראה את זה בשלושה דברים, או נחלק את זה לשלושה שלבים. שלב ראשון, כבר ראינו בברייתא, שלמרות שהוא מגרש אותה, היא בכל זאת מקבלת את הכתובה. כי אולי זה אשמתו ולא אשמתה, לכן מגיע לכתובה. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, הרי זה בכל זאת ספק, אולי זה כן אשמתה. והרי יש לנו כלל, המוציא מחברו עליו הראיה, היא רוצה להוציא ממנו כסף, שתוכיח שזה אשמתו ולא אשמתה. עונה הגמרא, נכון שזה אולי אשמתו ואולי אשמתה, אבל בכל זאת, יותר סביר שזה אשמתו, כי הרי הוא זה שמצווה על פריה ורבייה ולא היא, אז הצער שלו קצת יותר גדול משלה כשאין ילדים, ולכן יותר סביר שאם השם מעניש אותם בזה שאין להם ילדים, זה בגללו ולא בגללה. לכן אמנם זה עדיין ספק, אבל קצת יותר נוטה לזה שזה אשמתו, לכן כן מגיע לכתובה. זה שלב ראשון. שלב שני, אחרי שהוא מגרש אותה, הוא מתחתן עם אישה אחרת, כי כאמור, אמנם זה כנראה אשמתו, אבל עדיין יכול להיות שזה לא אשמתו, שזה אולי אשמת שניהם, אז זיווג ביניהם, ולכן הוא יכול לנסות עם אישה נוספת. ועל זה שואלת הגמרא, למה כשרבי אבא בר זווידא לא הוליד מאשתו הראשונה, הוא לא רצה להתחתן עוד פעם. הוא אמר, אם לא זכיתי עם האישה הראשונה, אין שום סיבה שאני אזכה מהאישה השנייה, הרי זה נגד המשנה. במשנה ראינו שיכול להיות שהוא כן יזכה לילדים מאישה שנייה. עונה הגמרא, כי שם זה לא היה ספק, שם הוא ידע שהוא זה שהיה עקר, ולכן אין טעם לנסות עוד פעם. ובסוגריים אגב, איך הוא נהיה עקר? הוא היה יושב בשיעורים של רבונה, והם היו שיעורים ארוכים, ולא היה לו נעים לצאת באמצע לשירותים, ומי שמתאפק יותר מדי זמן, יכול להיות מזה עקר, וגמרא מספרת שזה קרה לא רק לו בשיעורים של רבונה, אלא לעוד הרבה מוראים, לרב גידל, לרבי חלבו, לרב ששת, ובסך הכל ל-60 חכמים שונים, ורק רב אחא בר יעקב, שבהתחלה זה גם קרה לו, הוא עשה איזו שיטה של תליה מהעץ, והוא ניצל, זה היה בסוגריים, ועד כאן השלב השני, אמרנו, אמנם זה יותר סביר שזה אשמתו, אבל אולי לא, ולכן לכן הוא כן מתחתן שוב. שלב שלישי, אומרת המשנה, גם היא, אחרי שהוא מגרש אותה, הולכת ומתחתנת שוב. כי כאמור, אולי זה אשמתה, אבל אולי לא, אפילו יותר סביר שלו. לכן היא מנסה שוב עם בעל שני, אבל מהניסוח של המשנה משמע שיכולה לנסות רק עם בעל שני. כלומר, יש לה רק עוד ניסיון אחד. אם גם איתו היא לא הצליחה ללדת, אז היא כבר לא יכולה לנסות עם בעל שלישי, כי כבר יש לה חזקה שהיא לא יכולה ללדת. עכשיו, כמובן, היא יכולה להתחתן עם מישהו שכבר קיים פריה ורבייה, אבל מישהו שלא קיים ותלוי בה, אז לא. זה מה שעולה מהמשנה, והגמרא הגמרא מאירה שבעצם זה תלוי במחלוקת תנאים, אחרי כמה פעמים נוצרת חזקה. לפי רבי, וזה המשנה, זה אחרי פעמיים, ולכן היא לא יכולה פעם שלישית, אבל לפי רשב"ג, שזו הדעה יותר ידועה, זה שזה דורש שלוש פעמים, ואז היא תוכל לנסות עוד בעל שלישי, ורק ברביעי כבר לא. עד כאן השלב השלישי בסעיף הרביעי לגבי אשמת מי זה, שאמרנו שזה ספק וראינו מה ההשלכות של זה. ועכשיו, בערך באמצע עמוד ב', אנחנו עוברים לסעיף החמישי והאחרון, שכאן קצת ניפרד מהנושא המרכזי שלנו של אישה שלא יולדת, ונעבור לנושא שעכשיו הזכרנו, וזה תוך כמה פעמים יוצרים חזקה, שכאמור אמרנו אצלנו לפחות שלפי רבי אחרי פעמיים, לפי רשב"ג אחרי שלוש, ועכשיו לגבי זה נראה שלושה דיונים, כשבדיונים אלו גם נראה כמי ההלכה, וגם נראה תחומים נוספים שבהם המחלוקת בא לידי ביטוי, נזכור אותם מהר, התחומים שנראה חוץ מאישה שלא יולדת זה תינוקות שמתים בברית, אישה קטלנית, מלכויות, קביעת וסת לאישה, וכמובן שור ומועד. אלה התחומים שנראה, ועכשיו כאמור אנחנו מחלקים את זה לשלושה דיונים. הדיון הראשון זה לגבי אותה מחלוקת בין רבי לרשב"ג. אנחנו אמרנו שיש מחלוקת תוך כמה פעמים אישה שלא יולדת קובעת חזקה, לפי רבי פעמיים, לפי רשב"ג שלוש, ולאמת היא שהמחלוקת הזאת בין רבי לרשב"ג בכלל לא נאמרה אצלנו, היא נאמרה בתחום אחר לגמרי, ורק למדנו משם אלינו. באיזה תחום המחלוקת נאמרה? בתינוקות שחלילה מתים מחמת ברית המילה. כלומר, אם יש משפחה שיש לה כבר חזקה שהתינוקות שלהם מתים בברית מילה, אז כשנולד עוד תינוק, לא עושים לו ברית, שמה גם הוא ימות. עכשיו, אחרי כמה פעמים נקבעת חזקה, אז זו בדיוק המחלוקת. לפי רבי אחרי שני תינוקות שמתו, לפי רשב"ג אחרי שלוש. אז זה הנושא של המחלוקת, ועכשיו בדיון הזה נראה שלכאורה יש סתירה לגבי זה בין שתי ברייתות. כי ברייתה אחת אומרת את מה שאמרנו, שלפי רבי פעמיים, לפי רשב"ג שלוש, אבל יש ברייתה אחרת שאומרת בדיוק הפוך, שלרבי שלוש ולרשב"ג פעמיים. איך זה מסתדר? אז הגמרא מבינה שכנראה גם רבי וגם רשב"ג עם השנים שינו את דעתם, אז ברייתא אחת זה מתקופה מוקדמת יותר, וברייתא אחרת זה מתקופה מאוחרת יותר. עכשיו, איזה ברייתא צודקת? אז הגמרא מניחה שהברייתא המאוחרת יותר היא צודקת, כי זו הייתה דעתם למסקנה. עכשיו, איזה מהברייתות היא באמת מאוחרת? אז אומרת הגמרא שהברייתא הראשונה שראינו היא המאוחרת, כלומר של רבי פעמיים ולרשב"ג שלוש. איך אנחנו יודעים שהיא המאוחרת? אז הגמרא מביאה לגבי זה שתי ראיות שבהם אנחנו רואים שרשב"ג הוא זה שאומר ששלוש כמו בברייתא הראשונה שראינו. בראייה הראשונה, רבי חייא בשם רבי יוחנן מספר על משפחה שהיו ארבע אחיות, ולשלוש הראשונות לכל אחת נולד תינוק שמת בברית, ואז כשלרביעית גם נולד תינוק, באו לרשב"ג והוא אמר לא למול, כי יש כאן כבר חזקה שהתינוקות מתים. עכשיו מה אנחנו רואים? שרשב"ג אמר את זה אחרי הפעם השלישית, אז הנה ראייה שרשב"ג הוא זה שאומר שלוש. זו הראייה הראשונה, אבל דוחה הגמרא שזה לא ראייה, כי יכול להיות שבאמת אם היו באים אליו אחרי פעמיים גם אז הוא היה אומר שזה יוצר חזקה. פשוט סיפור, מה שקרה זה שהם באו אליו אחרי שלוש, ובסוגריים, אם באמת זה המצב, אז מה רבי חייא בשם רבי יוחנן בא לחדש בזה שהוא הביא את הסיפור הזה? הרי כולם יודעים שאחרי שלוש נוצרת חזקה, השאלה אם גם אחרי פעמיים, אז אם מהסיפור הזה אי אפשר ללמוד לגבי זה, אז מה הוא בא לחדש? אומרת הגמרא, אולי הוא בא לחדש שאפשר לצרף כמה אחיות לחזקה. כלומר, אפילו שזה לא כמה תינוקות מתו לאמא אחת, אלא לכמה אחיות, גם אז יוצר חזקה. אז את הראייה הראשונה דחינו, זה לא הכרחי שבאמת הוא התכוון דווקא אחרי שלוש, אבל את הראייה השנייה כבר לא נדחה, וזה מסיפור דומה, רק שהפעם אצל אמא אחת, מעיד רבי יצחק בר יוסף, שהייתה אמא אחת ששאלה את רבי יוחנן במקום שנקרא מעון, אחרי ששני תינוקות מתו לה, האם למול את התינוק השלישי, ואגב זה גם היה ברית ביום כיפור שחל בשבת, והוא אמר, כן, כי עדיין אין חזקה, רק אחרי שלוש יש חזקה, זה היה רבי יוחנן, והנחה היא שהוא אמר את זה על סמך רשב"ג, אז הנה עוד ראייה, שרשב"ג הוא זה שאמר שלוש, ורבי הוא זה שאמר פעמיים. ועד כאן הדיון הראשון, בינתיים ראינו את המחלוקת בין רבי רשב"ג גם בתחום שלנו, של אישה שלא יולדת, וגם במשפחה שהתינוקות חלילה מתים מהברית, וראינו שלמסקנה, רבי כאמור אומר פעמיים, ורשב"ג שלוש. הדיון השני זה בשליש התחתון של עמוד ב', וכאן אנחנו לוקחים את הדיון לתחום נוסף, וזה לגבי אישה קטלנית. כלומר, אישה שאנחנו רואים שכל בעל שמתחתנת איתו, הבעל מת. אז אם היא יוצרת חזקה לזה, אז כבר אסור להתחתן איתה, זה מסוכן. עכשיו, אחרי כמה פעמים היא יוצרת חזקה, אז על פניו זה תלוי באותה מחלוקת. ובאמת מספרת הגמרא שהבעיה שמע את הפסיקה של רבי יצחק בר יוסף בשם רבי יוחנן שלגבי תינוקות בברית, אז זה רק אחרי שלוש, ובאמת על סמך זה הוא הלך והתחתן עם אישה אישה שקוראים לה חומה, למרות שכבר מתו לה שני בעלים, הוא אמר, שניים זה עדיין לא חזקה, והוא התחתן איתה, ואז, לא עלינו, גם הוא מת. ואז כבר באמת, כן הייתה לה חזקה. זה הסיפור של אביי, וכשרבא שמע את הסיפור, הוא התפלא על אביי. הוא אמר, יש לכאורה שתי סיבות למה אביי לא היה צריך להקשיב למה שאמר רבי יצחק בר יוסף בשם רבי יוחנן שרק בשלוש יש חזקה. סיבה אחת זה שאביי אמר באופן כללי שלא כל כך סומכים על המסורות שמעביר רבי יצחק סומקה, כלומר רבי יצחק בר יוסף, כי הוא פחות מדקדק במה שהוא שמע, ככה אביי עצמו אמר עליו, אז זה פלא שהוא עצמו שמח על זה. זו סיבה אחת. סיבה שנייה שרבא מתפלא זה שהוא אומר, גם אם הוא כן אמר את זה, הרי הוא אמר את זה לגבי תינוק. מי אמר שזה אותו דבר גם לגבי מיטת בעלים? אולי שם הרשב"ג מודה שכבר אחרי פעמיים יש חזקה. זו הסיבה השנייה שרבא מתפלא, אבל את הסיבה השנייה הגמרא דוחה, כי מביאה ברייתא מפורשת שבאמת הם כן החלקו גם לגבי מיטת בעלים, שעוד פעם רבי אומר שיש לה חזקה שהיא קטלנית כבר אחרי פעמיים, רשב"ג אומר אחרי שלוש. אז מהבחינה הזאת הבית צדק שבאמת רשב"ג אומר את זה, אבל עדיין אולי רבי יוחנן לא אמר את זה, כי אולי רבי יצחק סומקה לא דייק. בכל אופן, כאמור, הבית התחתן איתה ואז הוא מת, ואז כבר ודאי כן הייתה לה חזקה. ורגע לפני הסעיף הבא, הגמרא מירה בסוגריים, מה בעצם ההיגיון בזה שאישה היא קטלנית? מילא ברית מילה, אפשר לומר שהמשפחה הזאת הם עדינים, יש להם דם חלש, הברית יכולה להרוג אותם, אבל אישה קטלנית, מה הכוונה? אז הגמרא מביאה שני הסברים. רבי אשי אומר שזה משהו רוחני יותר, המזל שלה גורם להם למות. רב הונא אומר שזה המעיין שלה גורם למות, כלומר עצם התשמיש איתה גורם למיתה. והנפקא מינה בין הסיבות זה שאם הוא מת בצורה שזה ברור שזה לא מהתשמיש, למשל שהוא מת אחרי הקידושין אבל לפני הנישואים, כך שמאוד לא שימשו, או שהוא לא מת ממחלה אלא מתאונה, למשל נפל מעץ דקל, אז לפי רב אשי שזה מזלה גורם, אז מצרפים גם את הבעל הזה לספירה. לפי רב הונא שזה עניין של תשמיש, אז את הבעל הזה לא מצרפים לספירה, כי זה באמת לא אשמתה. זה היה בסוגריים, איך זה הגיוני ליצור חזקה לזה שאישה הורגת בעלים. ועד כאן הדיון השני לגבי חזקה. בינתיים דיברנו על חזקה בשלושה תחומים. תחום אחד זה תחום שלנו, של אישה שלא יולדת, תחום שני תינוקות שמתים בברית, ותחום שלישי אישה קטלנית. עכשיו בדיון השלישי נראה את זה בעוד שלושה תחומים. הנושא של הדיון השלישי זה כמי ההלכה, כרבי או כרשב"ג. ולגבי זה מספר רב יוסף בן רבא לאבא שלו רבא, שמשום מה פעם אחת כשהוא שאל את רב יוסף כמי ההלכה, אז הוא אמר לו הלכה כרבי, ופעם אחרת הוא שאל אותו והוא אמר לו הלכה כרשב"ג. איך זה מסתדר? הסביר לו אבא שלו רבא, כי באמת בתחומים שונים יש לנו סתם משניות שפוסקות לפעמים כרבי ולפעמים כרשב"ג. באיזה תחומים יש סתם משניות כרבי שזה פעמיים, ובאיזה תחומים יש סתם משניות כרשב"ג שזה שלוש? אז כרבי זה בנישואין ומלכויות, עוד שנייה נסביר, וכרשב"ג זה בווסתות ושור המועד. עכשיו נסביר. אז כרבי שזה פעמיים זה א' בנישואין, שזה בעצם המשנה שלנו, שאישה שלא יולדת, אז הסתם משנה שלנו אמרה שכבר אחרי פעמיים נוצרה חזקה, ומי שעוד לא קיים פרורבו לא יכול להתחתן איתה. זה דבר אחד. ודבר שני זה לגבי מלכויות. זה משנה בסנהדרין פ' א' עמוד ב', שאם אדם חטא וקיבל מלכות, ואז חטא עוד פעם וקיבל מלכות, אז כבר אחרי פעמיים נוצרה לו חזקה שהוא רשע ולא מעניין אותו כלום, ולכן אם הוא יחטא עוד פעם כבר לא ייתנו לו מלכות, אלא יעשו לו עונש מוות. בצורה קצת עקיפה יכניסו אותו למקום סגור שנקרא כיפה, ושם יאכיל אותו רק סעורין עד שקרסו, הבטן שלו נבקעת. אלה שתי סתם משניות כרבי שיוצרים חזקה אחרי פעמיים. ומה שתי עשתה משנות כרשב"ג שיוצרים אחרי שלוש פעמים? אז דבר אחד זה לגבי וסתות, שאישה קובעת וסת קבוע אחרי שהיא רואה שלוש פעמים באותו תאריך או באותו פער. ודבר שני, הכי מפורסם, זה שור המועד. שמתי שור נהיה מועד? אז יש עשתה משנה שהוא נהיה מועד אחרי שלוש פעמים, כלומר, כמו רשב"ג, ורק בפעם הרביעית שהוא נוגח, הוא ישלם נזק שלם ולא רק חצי נזק. ועד כאן הסעיף השלישי לגבי כמי ההלכה. ראינו שזה תלוי באיזה תחום מדובר. לגבי אישה שלא יולדת ומלכויות, אז כרבי שפעמיים, לגבי וסתות ושור ומועד, כרשב"ג ששלוש. לזה נוסיף גם שלגבי תינוק שמת בברית, רבי יוחנן אמר כרשב"ג ששלוש, והבעיה למד מזה גם לגבי אישה קטלנית. ובזה הגענו לנקודותיים בשורה הרביעית בדף הבא. נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. פתחנו היום במשנה לגבי אישה שלא יולדת, שהבעל צריך לגרש אותה אחרי 10 שנים ולהתחתן עם אישה אחרת בשביל מצוות פרורבו, ואת הדיון לגבי זה חילקנו לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו ברייטה שמוסיפה שתי נקודות, גם שהוא צריך לתת לה את הכתובה, כי אולי זה לא אשמתה, וגם יש לזה רמז של מקור מזה ששרה נותנת את הגר לאברהם מקץ 10 שנים לשבט אברהם בארץ כנען. ולגבי המקור הערנו שתי הערות. א', רואים שישיבת חוץ לארץ לא נחשבת לספירה, וכנ"ל לגבי אם יש עוד סיבות שיכול להיות שבגלל זה היא לא ילדה, כמו מחלה, אז גם השנים האלו לא נחשבות. והדבר שני זה שרב השאל, אם כבר אתה לומד מאבות, אז תלמד מיצחק שאצלו עברו 20 שנה מאז שהוא התחתן עד שיעקב יעקב ועשיו נולדו, עונה הגמרא, הוא לא היה צריך לגרש אותה, כי הוא ידע שזה אשמתו, כי הוא היה עקר, ואמנם גם אברהם היה עקר, אבל אצלו המילים אלו בפסוק מיותרות, ולכן זה בא ללמד גם לכולם שמחכים 10 שנים, ואז הוא מגרש, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני, אם כבר הזכרנו את ההכרות של האבות, ראינו שני דיונים. דבר אחד זה 3 דרשות של רבי יצחק. אחד זה מניין שלא רק רבקה את ההכרה, אלא גם יצחק. דבר שני, למה אבות היו עקרים? כי השם יתווה לתפילתם. ודבר שלישי, דרשה על הביטוי ויעתר כתפילה. דיון שני לגבי ההכרות שלהם, זה מה הייתה הבעיה הרפואית. אז רבי ימי אומר שאברהם ושרה היו טומטומים. רב נחמן אומר לגבי שרה שהיא הייתה איילונית, כלומר בכלל לא היה לה רחם. וזה היה הסעיף השני לגבי ההכרות של האבות. הסעיף השלישי חזרה למשנה לגבי זה שצריך לגרש אחרי 10 שנים שאין תינוק, אז מה הדין בימינו? ראינו 3 שלבים. שלב ראשון זה שהגמרא אמרה שבימינו צריך להחמיר יותר, כי אי אפשר לחכות 10 שנים, זה הרבה, תוחלת החיים קצרה, אלא כבר אחרי 2.5 שנים, שזה 10 חודשים כפול 3, או כבר אחרי 3 שנים, זה שלב ראשון. שלב שני, הגמרא דוחה את זה, ואומרת, הרי גם בתקופת דוד המלך, ובטח בתקופת המשנה, תוחלת החיים הייתה כמו היום, ובכל זאת המשנה אמרה שכן מחכים 10 שנים. ושלב שלישי, הבאנו את המפרשים שאומרים שבימינו גם על 10 שנים לא קופים, וזה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה שאמרנו שההנחה היא שאנחנו לא יודעים אשמת מי זה, וזה אומר 3 דברים. מצד אחד, כיוון שאולי זה לא אשמתה, לכן כשהוא מגרש אותה היא כן מקבלת את הכתובה, ושאלנו, רגע, הרי המוציא מחברו עליו ראיה, לכאורה היא צריכה להוכיח שזה לא אשמתה אלא אשמתו, וענתה הגמרא, רוב הסיכויים שזה באמת אשמתו, כי הוא מצווה על פריאה ורבייה, ולכן אם כבר השם מעניש אותו בתחום הזה, אז זה מצד אחד, זה ודאי לא ודאי אשמתה. מצד שני, זה גם לא ודאי אשמתו, ולכן אחרי שהוא מגרש אותה, הוא כן צריך לנסות עם עוד אישה, אלא אם כן, כמו רבי אבא בר זווידא, שידע שהוא עקר ולכן לא ניסה. ומצד שלישי, עוד פעם חזרנו לאישה, כאמור, זה לא ודאי אשמתה, ולכן אחרי שהוא מגרש אותה היא כן יכולה להתחתן עוד פעם, אבל רק עוד פעם אחת לפי המשנה, כי אם גם עם הבעל השני זה לא הלך, אז כבר היא יצרה חזקה שהיא לא יכולה ללדת, ולכן היא לא תתחתן פעם שלישית, לפחות לא עם בעל שלא קיים פרובו, ואמרנו בגמרא שזה בעצם תלוי במחלוקת רבי ורשבג, אחרי כמה פעמים נוצרת חזקה, לפי רבי פעמיים, לפי רשבג 3, וזה היה הסעיף הרביעי, וזה הוביל אותנו לסעיף החמישי, שבו התמקדנו, באמת אחרי כמה פעמים נוצרת חזקה, כאמור, היינו הרגע בברייתא, שהנושא שלה זה תינוקות שמתים בברית, ומשם למדנו גם לאישה של היולדת, לפי רבי אחרי פעמיים, לפי רשבג 3, ועל זה ראינו 3 דיונים. בדיון הראשון שאלנו, הרי יש ברייתא גם לגבי ברית מילה, ששם הדעות הפוכות, וענינו, נכון, אבל אחרי כמה שנים הדעות התהפכו למה שאמרנו, שרבי אמר פעמיים ורשבג אמר 3, ואיך אנחנו יודעים שבאמת זה מה שהם אמרו בסוף? כי ראינו שרבי יצחק בר יוסף אמר שרבי יוחנן פסק שאחרי 3, והנחה היא שהוא פסק את זה על פי רשבג, אז כך ידענו שרשבג הוא זה שאמר 3. אז זה היה הדיון הראשון, בינתיים ראינו 2 תחומים, גם את התחום הראשון שלנו, מתי אישה נחשבת שהיא לא יולדת, וגם עוד תחום, וזה מתי תינוקות יוצרים חזקה שאי אפשר למול אותם. הדיון השני היה לגבי עוד תחום, וזה מתי אישה נחשבת קטלנית, שהבאי שמח על מה שרבי יצחק בר יוסף אמר הרגע שלפי רבי יוחנן חזקה נוצרת רק אחרי 3, ולכן הוא התחתן עם אישה שמתו לה כבר 2 בעלים, כי הוא אמר אחרי פעמיים זה עוד לא חזקה, ואז באמת גם הבאי מת, ועכשיו כמובן יש לה כבר חזקה, ורב ששמע את זה התפלה ואמר, א', מה אתה סומך על רבי יצחק סומכה בשם רבי יוחנן, ובית, אולי רשבג אמר את זה רק לגבי ברית מילה או אישה שלא יולדת, מי אמר שהוא אמר את זה גם לגבי אישה קטלנית, אבל ענינו, כן, יש ברייתא מפורשת שהוא אמר את זה גם לגבי התחום הנוסף של אישה קטלנית, וגם הבאנו 2 סברות איך זה הגיוני שאישה יוצרת חזקה להרוג בעלים, או כי מזלה גרם, או כי התשמיש את הגורם, ואז אם זה ברור שזה לא בגלל התשמיש, כי הוא מת למשל מתאונת דרכים או נפל מדקל, אז זה לא נחשב לחזקה, זה היה הדיון השני. הדיון השלישי היה כמי הלכה, ואמרנו בשם רב יוסף שזה תלוי באיזה תחום. יש תחומים שיש סתם משניות כרבי, שזה פעמיים, כמו התחום שלנו של אישה של היולדת, שסתם משנה אמרה שאחרי פעמיים, ולגבי מלקויות, שאם הוא קיבל פעמיים מלקויות ואז עוד פעם חטא, אז כבר הורגים אותו, אבל מצד שני יש גם תחומים של 3, וזה שאישה קובעת וסת אחרי 3, ושור מועד נהיה מועד אחרי 3, כל טוב.